אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי גיל מרקוביץ' באולפן ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר גם נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור גלעד צוקרמן, ראש הקתדרה לבלשנות ושפות בסיכון באוניברסיטת אדלייד באוסטרליה, מחבר הספר ישראלית שפה יפה, מחיי שפות. שלום גלעד.
שלום גיל.
לשמחתי אתה מבקר בישראל מדי פעם.
נכון, אני נמצא בישראל משהו כמו חודש וחצי בשנה.
לא הרבה.
בעבר זה היה 3 חודשים, אבל עכשיו עם 3 בנים קטנים, בני 11, 9 ו-6, זה קצת יותר קשה.
כן.
אבל אני מנסה כמה שיותר להאריך את זה כל הזמן. אני מאוד נהנה לבקר בארץ.
ואז אתה גם מוצא זמן להגיע אליי.
חד משמעית.
אז תודה לך על זה. אני רוצה להתחיל מאיזו שאלה מתבקשת שתמיד עולה לי בראש כשאני פוגשת בלשנית או בלשן, והיא, כמה שפות אתה מדבר?
אני מדבר שוטף 13 שפות.
13?
כן, יכול לקרוא בסביבות 30. אבל אני חייב להגיד שאני כותב על יותר מ-100 שפות. זאת אומרת, אני כותב גם על השפות שאינני דובר אותן באופן שוטף. ומה שמעניין זה, יש בלשנים שמדברים רק שפה אחת. זאת אומרת, זה לא...
רק שפה אחת? אנגלית?
כן.
אני
נגיד,
משערת.
אם את מסתכלת על צ'ומסקי, שהוא הבלשן הידוע ביותר כיום, הוא מדבר אנגלית גריידה, אבל הוא יודע קצת צרפתית וישראלית. וזהו, אבל הוא עדיין בלשן, הבלשן של המאה ה-21. זאת אומרת שלהיות בלשן זה קצת כמו להיות פסיכיאטר. זה לא שאת תפגשי פסיכיאטר ותשאלי אותו, תגיד, כמה מחלות נפש אתה סובל
יש
מהם?
לך.
יש לך. כן. אבל אני באופן אישי, מכיוון שאני גם מחיי שפות ועובד עם אבוריג'ינים ועובד עם קהילות, ואני מאוד אוהב את ה... שפה והתרבות, לא רק את השפה בתוך המוח, מבחינתי זה כן קורה שאני הופך להיות שוטף בשפות האלה.
כן.
דווקא בישראלית, מכיוון שאני לא כל כך מדבר איתה אותה ביום יום, חוץ מאשר עם הבנים שלי ועם החברים שלי הישראלים, אז דווקא הישראלית אצלי פחות שוטפת כיום מאשר נגיד לפני 20 שנה.
טוב, לעומת 20 שנה אולי, אבל עכשיו למשל ברדיו, אם לא היית אומר את המשפט הזה, לא נראה לי שהמאזינים והמאזינות היו מבחינים באיזשהו, אתה יודע, בעיה ברצף שבו אתה מדבר את הישראלית.
אני שאלתי בשנקין, שאלתי מישהי, סליחה, איפה זה אונה ואלה, לפני כמה שנים. אז היא עונה לי כזה באנגלית, במבטא ישראלי, go down the road, turn left, אני אומר, מה קרה פה? אנשים, שאלתי את אחותי, את לא מאמינה, בתל אביב כולם מדברים אנגלית, היא אומרת, לא, היא חשבה שאתה תייר. אז הצחיק אותי כזה, יכול להיות שזה בגלל הז'קט.
היית צריך לייצר תפיסה מחודשת של העצמי בסיטואציה הזאת. אבל זה נכון שכדי לחקור בתחום הבלשנות, צריך לדעת, לפחות לקרוא, כמו שאתה אומר, ולא רק לדבר, כן? יותר משפה אחת, או שבאמת אפשר להסתדר עם ידיעה שלמה מושלמת של שפה אחת בלבד.
תשמעי, יש קרע מאוד גדול, לפי דעתי, כיום בין בלשנים שמתעסקים עם שפה, מה שנקרא באנגלית language עם אל גדולה, כמו צ'ומסקי, לבין בלשנים שמתעסקים עם languages, זאת אומרת עם שפות. ברור שבלשנים שמתעסקים עם שפות ועם תרבויות ועם אנתרופולוגיה בלשנית ועם נקרא לזה אוטונומיה תרבותית והגמוניה אינטלקטואלית של כל מיני אבוריג'ינים, זה יהיה מוזר אם הבלשנים האלה לא ידעו את השפות האלה שלה, שהם מתעסקים איתם. זאת אומרת, הקרע הזה זה קרע מאוד חשוב, כי בעוד שמי שמתעסק עם language, עם capital L, יכול להיות למשל אספרגר, או אני מכיר הרבה פרופסורים לבלשנות שסובלים מאספרגר, כשבן אדם מחיה שפות עם אבוריג'ין, הוא לא יכול, זאת אומרת, הוא צריך לבוא, הוא צריך להיות בעצם
לעבוד עם האנשים, בתוך התרבות.
כן, הוא צריך להיות עובד סוציאלי. זאת אומרת שיש איזשהו הבדל בין בלשנות תיאורטית שבמקרה שלה, אני מכיר המון פרופסורים לבלשנות שהם מונולינגואלים, למשל באמריקה, כמובן בישראל הם יהיו דו-לשוניים, כי הם ידעו ישראלית ואמריקאית.
כן.
אבל אם אני הולך לאמריקה, אז אני מכיר הרבה פרופסורים שמדברים רק שפה אחת, שהיא אמריקאית. יש גם הרבה בלשנים שמאוד מתרגזים, שאומרים להם, אני בלשן, אז הם שואלים, כמה שפות אתה מדבר? זה כאילו...
מתרגזים מהשאלה הזאת.
מתרגזים מהשאלה הזאת.
טוב שהזהרת אותי בפעם הבאה, אני יודע.
לא, אבל במקרה שלי אני דווקא מאוד שמח שאת שואלת, כי אני חושב שזה מאוד חשוב. במקרה של בן אדם שקל לו לרכוש שפות. למשל, זה בן אדם שיש לו 7 תכונות, ובמקרה, אני בר מזל, יש לי את התכונות האלה. זאת אומרת, זה מתמטיות, את צריכה להיות טובה במתמטיקה. מוזיקליות, לא צריכה להיות נגנת שלו, אבל צריכה למשל להיות מסוגלת לחזור על שיר בלי לזייף וכן הלאה.
כן.
זיכרון פנומנלי, זאת אומרת, אם יש לך זיכרון, את זוכרת מה שאומרים לך. את צריכה להיות חסרת בושה. למשל, מה שאני קורא לה youth in Asia, youth in Asia, זאת אומרת, נערים בסין וכן הלאה, קשה להם עם שפות זרות, כי הם סובלים מבושה באופן כללי. זאת אומרת, פוחדים לעשות טעויות.
כן.
זה לא טוב, הפחד מבושה.
כי צריך לתרגל את זה כל הזמן, את השפה.
צריך להיות חסר בושה, לא אכפת לי לעשות טעויות בשפה שאינני דובר שפת אם. צריך להיות עם IQ גבוה, עם EQ גבוה, זאת אומרת, עם אינטליגנציה רגשית גבוהה. ופה באמת...
איך זה קשור לשפה, אינטליגנציה רגשית?
צריך להבין את הצד השני. זאת אומרת, ופה באמת...
אני צריכה להתאמץ לנסות להבין את הצד השני?
לא, את צריכה שזה יבוא לך בקלות. זאת אומרת, אני אומר שאלה סוף כל סוף 6 תכונות, והתכונה השביעית זה כמובן מוטיבציה. זאת אומרת, אם יש לך את 6 התכונות האלה, שוב, מתמטיות, מוזיקליות, חוסר בושה, זיכרון מדהים, IQ, EQ, 6 תכונות, את עדיין צריכה מוטיבציה. למשל, אני יודע שהחבר שלך יהיה טורקי, אז תרצי לדבר עם ההורים שלו. לפעמים המוטיבציה יכולה להיות נגד, זאת אומרת, אני לא רוצה לדעת טורקית כדי לא לדבר עם ההורים של החבר שלך. לכן, אם יש לך את 7 התכונות האלה, את תהיה טובה ברכישת, או ביותר נכון, בלימוד שפה זרה. במקרה של שפת אם, את לא צריכה את התכונות האלה. כל דפר באנגליה, בן 12, מדבר אנגלית פרפקט. כל דפר בן 12 בסין, מדבר סינית פרפקט, מדרית. זאת אומרת, אין שום בעיה לרכוש שפת אם. הבעיה היא לרכוש שפה זרה. ובאמת... אז לכן, מכיוון שאני מתעסק הרבה עם שפות זרות מבחינתי, שפת האם שלי ישראלית, הרי שיוצא שאם יש לי את התכונות האלה, אז יוצא שבאמת אחרי כמה שנים אני דובר הרבה שפות. כן. אבל בן אדם כמו צ'ומסקי, נועם צ'ומסקי, שמתעסק עם התיאוריה של השפה, עם ה-capital L language, אז אין לו שום צורך לרכוש שפות אחרות, כי הוא מקבל את הדאטה, את הנתונים מכל מיני אנשים אחרים שעושים את העבודה בשבילה, והוא רק מנתח את התיאוריה שזה וכן הלאה. לכן, באמת, אני חושב שחשוב להבדיל בין בלשן שהוא תיאורטי, שהוא יכול להיות מונולינגואלי או חד לשוני, לבין בלשן שהוא בלשן שדה שעובד עם אנשים.
כן. אני חושבת שמהדברים שאמרת, וזה עוד יחזור בפרקים הבאים שאנחנו נשדר, כבר אפשר לשמוע את הביטוי המוכר ששפה היא בעצם איזשהו שער לתרבות. והייתי רוצה שתאמר על זה כמה מילים, זה באמת, אם זה באמת ביטוי שאתה מסכים איתו בעקבות העבודה שלך, אולי הסכמת איתו כבר קודם בעבודה רק מחזקת, או להפך מחלישה.
תשמעי, יש ויכוח בבלשנות שהוא ויכוח מאוד ישן, עוד מימי בנג'מין לי וורף, וכמובן גם לפניו. בנג'מין לי וורף טען בתחילת המאה ה-20 שאנשים למשל שאין להם זמן עתיד בשפה שלהם,
כן,
הם לא מסוגלים לתכנן דברים. זאת אומרת שבעצם השפה, לפיו, אליבא דידו, קובעת את המחשבה. אם אין לך זמן עתיד, את לא יכולה לתכנן שום דבר. אם אין לך, למשל, בשפות אבוריג'יניות, יותר מ-1, 2, 3, נגיד בבנגלה, שזו שפה שאני מחיה באוסטרליה, אם אני רוצה לספור, אני אומר גומה, גודרה, גבה. זהו, 1, 2, 3. 1, 2, 3. גומה, גודרה, גבה. אין 4, אין 5. אז בנג'מין לי וורף היה טוען, תשמעו, האנשים האלה לא מסוגלים בכלל להבין מתמטיקה בסיסית, וכך, כי השפה בעצם מגבילה אותם. ובאמת יש מחקרים כיום, נגיד של לרה ברודיצקי, שמראים שנגיד כשבשפה שלך גשר, המילה גשר היא ממין זכר, או נגיד בשפה שלך המילה גשר היא ממין נקבה, אז נגיד איטלקית וישראלית, זה יהיה אילפונטה וגשר, שזה זכר, נכון? גשר גדול. ונגיד בגרמנית זה יהיה דיברוקה, כן? ברוקה זה נקבה. אז היא טוענת, והיא הוכיחה את זה, שכשאת מדברת על גשר, בלי בכלל לשים לב לכך, באופן תת-הכרתי או תת-מודע, את מדברת על גשר, כשיש לך גשר ממין זכר, בתור דבר גדול, חזק, סטרדי. לעומת זאת,
כל הסטריאוטיפים שבאים עם גבריות, קופסת הגבריות אני קוראת לזה, היא תבוא לביטוי בכל חפץ או אלמנט שהוא מקבל.
בלי שתהיה מודעת לכך. זאת הטענתה. ולגבי נגיד גרמנים שמדברים על גשר, אומרים, או, הוא אלגנטי, הוא יפה, הוא... זאת אומרת, אז כמובן יש אולי, את יכולה לבקר את זה, אולי בגרמניה נגיד הגשרים יותר באמת יפים באופן אבסולוטי, לא רק... אבל אני סומך על לרה שעשתה את
המחקר הזה.
מחקר הזה, שבעצם מה שהיא רוצה להגיד זה, תשמע, השפה כן משפיעה על המחשבה. ואם אני חוזר אל השאלה שלך, גם התרבות משפיעה על השפה. זאת אומרת, למה בשפות אבוריג'יניות יש רק גומה, גודרה, גבה? מכיוון שכשאת ציידת מלקטת, כן? Hunter Gatherer, כמו האבוריג'ינים, שכבר נמצאים באוסטרליה לפחות 51 אלף שנה, את הורגת קנגרו אחד ואוכלת אותו. אין לך פריזר, אין לך איזה אבטואר, איזה בית מטבחיים, שאת מאחסנת שם אלפי קנגרואים ואלפי זנבות. אני הייתי בבית מטבחיים באוסטרליה, זה נקרא אבטואר, כן? ראיתי זנבות, מאות זנבות של קנגרו, שזה נחשב לדליקטס בקרב האבוריג'ינים. הם מאוד אוהבים את הזנב, כי הוא שמן כזה. ושם את צריכה לספור, אחד, שתיים, שלוש, כמה קנגרואים יש. אבל כשאת ציידת, את הורגת קנגרו, אוכלת אותו, ושבועיים את לא עושה שום דבר, ואז הורג עוד אחד. לכן יש לך רק גומה, גודרה, גבה. זאת אומרת, התרבות משפיעה על השפה, כפי שהשפה משפיעה על התרבות. זאת אומרת, זה בידירקציונלי, זה דו-כיווני.
כן.
ולכן בנג'מין לי וורף, הוא צדק רק בחלקו. זאת אומרת, אם את קוראת את בנג'מין לי וורף באופן, אפשר להגיד, צר, אז את אומרת, השפה קובעת את המחשבה? לא. אני חושב שהשפה משפיעה על המחשבה. היא איננה קובעת את המחשבה. זאת אומרת, נגיד שיש לי, אני זוכר ביגן, בתיירה דל פואגו, יש מילה, ממשה פינת הפאי, עם הקלר שקיימת בעברית ישנה, עברית עתיקה של הבוטלם. בוטלם שאנחנו אומרים בלסמוס, כן, עם האל. או נגיד, אני אומר קלדים, אור קלדים, אז באנגלית אומרים קלדיאן, כי השל הפכה להיות למד, כן?
כן.
הסין הזאת.
כן,
הסין
כן.
זה לא סין, זה חלין, חלין. אז מה מילה פינת הפאי ביגן, בתיירה דל פואגו, בארץ האש, זה מילה אחת, שהמשמעות שלה היא להסתכל זה על זה, בתקווה שהצד השני ייזום משהו ששנינו מאוד רוצים לעשות, אבל לאף אחד מאיתנו לא היה אומץ ליזום אותו. עכשיו, אני זוכר שהייתה לי מחשבה כזאת כשהייתי בן 15.
שצריך לייצר מילה?
לא, הייתה לי מחשבה שישבתי עם בחורה והרגשתי את ההרגשה הזאת. זאת אומרת, אני הסתכלתי עליה, היא הסתכלה עליי, שנינו רצינו לעשות משהו, אבל לאף אחד לא היה אומץ להגיד מה אנחנו... זאת אומרת, אבל לא הייתה לי מילה בשביל זה. עכשיו, אם אני, נגיד, מאמין בבנג'מין לי וורף באופן צר, אז אני אגיד, שמע, אין לך מילה כזאת, אתה לא יכול להגיש את זה.
אתה לא יכול לחשוב את זה, כן.
אבל אני אומר, אני זוכר את זה, אני זוכר שהייתה לי הרגשה כזאת.
אתה חושב את זה פשוט ביותר מילים.
בדיוק, ורק עכשיו, ורק לאחרונה, לפני כמה 20 שנה, עליתי על המילה הזאת ביגן, כשלמדתי קצת יגן בטיירה דל פואגו, ואז פתאום אני אומר, וואלה, יש לי מילה בשביל זה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה, אם אין לך מילה לתשוקה, זה לא אומר שלא תהיה מסוגלת להיות עם תשוקה.
כן.
זאת אומרת, ברור שכן. אבל הוא יכול להיות שלא תוכלי לדבר על התשוקה הזאת כפי שאת יכולה בשפה שיש לה כבר מילה לתשוקה. זאת אומרת שבנג'מין לי וורף צודק, אבל רק בחלק מהעניין. לעומתו צ'ומסקי. צ'ומסקי בעצם מאמין באופן פשטני בדקדוק אוניברסלי. מה אכפת לי? מה זה משנה? אתה מדבר את השפה יגן, אתה מדבר יפנית, אתה מדבר ישראלי. בסופו של דבר כולנו אותו דבר. יש לנו אותה שפה בתוך הראש, כן. כן, במובן העמוק של המילה. ולכן מבחינתו זה לא כך חשוב לדעת את המילה הזאת. כמובן שצ'ומסקי באופן אישי הוא מאוד אוהב ללמוד על מה מכלה פינת הפאי וכן הלאה. והוא גם אוהב אחי הצפות. אבל הבלשנות שלו היא מגורשת מהעניין הזה. זאת אומרת, אין לה את הקטע הזה. ולכן אני חושב שנגיד צ'ומסקי מאוד פעיל פוליטית, מכיוון שהבלשנות שלו חסרת פוליטיקה. אני מדבר על הבלשנות התחבירית, הבלשנות של הבלשנות הפורמלית, הגנרטיבית, אין בה, היא מאוד משעממת מבחינה פוליטית. זאת אומרת, אין שם תרבות, אין שם הבדלים בין אנשים בהתאם להיסטוריה שלהם. מה שיש שם זה היכולת הבלשנית בתוך הראש.
כן.
וזה בעצם שני דברים.
המנגנונים המוחיים שאמורים להיות מסוגלים לקבל את השפה או לייצר את השפה אצל האדם, ולא משנה איזו שפה זו.
בדיוק. ולכן, כן. כשאת פוגשת בלשן, כמוני, שמתעסק עם אבוריג'ינים כל יום, או עם אנשים שאפשר להגיד איבדו את עולמם כי רצחו להם את השפה, אני פוגש אותם כל יום,
כן.
אז בעצם זה ממלא לי את העניין נקרא לזה הומניטרי. בעוד שאצל צ'ומסקי, לפי דעתי, וזה כמובן דעתי האישית גריידה, ההומניטריות לא מתמלאת בכלל בבלשנות, כי הבלשנות היא בלשנות היא בלשנות חסרת תרבות, זאת אומרת חסרת ראייה תרבותית.
כן.
זה לא שבאופן אישי לא אכפת לו, כפי שאמרתי, אבל מבחינת הבלשנות, את יודעת, את תלכי להרצאה, נגיד, בתחביר ברמה גבוהה. לא יהיה לך אימה, זאת אומרת, אני מדבר על מישהו שאיננו בלשנות.
שהוא לא מהתחום, כן.
לא יהיה לך אימה להתחבר. לעומת זאת, את תלכי להרצאה בהקשר של החיית שפות, אז זה עולם ומלואו, את יודעת, זה לא רק החיית שפות, זה גם החיית מוזיקה, זה החיית ריקוד, זה החייאת
אומנות,
ריטואל,
מנהגים.
אומנות. זה קשור במשפטים. האם אנחנו צריכים לפצות אותם על כך שהם איבדו את השפה?
כן.
זה קשור בבריאות הנפש. האם כשאני מחיה שפה, אני גורם לאנשים להיות פחות מדופרסים? אני גורם לאנשים ללכת פחות לבית כלא? אז, זאת אומרת, זה מדבר על כל בן אדם, הבלשנות כן. הזאת.
אנחנו נדבר על הקשרים הבאמת מרתקים שאתה עכשיו מעלה כאן. אנחנו נעשה את זה במשך הסדרה שלנו. שאלה אחרונה ברמה האישית, ואז אנחנו חייבים לצלול אל תוך הישראלית הזאת שאתה מזכיר, ואנחנו צריכים לפרש עבור המאזינות והמאזינים. אני סקרנית לדעת מתי אתה הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות? ממתי התחילה אצלך המשיכה הזאת לשפות?
זו שאלה נהדרת. אני חשבתי, הייתה לי היפותזה שזה קרה איזושהי עקבה בשלב האוראלי. אם אני לוקח את פרויד, אתה יודע, פרויד מדבר על שלב אנלי, פאלי, אוראלי וכן הלאה. אמא שלי ואבא שלי סיפרו לי ש הייתי מאוד מאוד מהיר בהתפתחות שלי. הייתי פותח דלתות עם מפתחות בכמה חודשים. זאת אומרת, כבר הייתי פותח דלתות, והייתי מאוד בענייני מתמטיקה. בגיל 4 לימדו אותי כבר, את יודעת, ממש מתמטיקה ברמה גבוהה. ולעומת זאת, אמא שלי טוענת שדווקא בענייני שפה, הייתי כזה נורמלי. נגיד בגיל שנה ומשהו התחלתי לדבר, לא יותר, לא פחות מזה. אז חשבתי אולי זה איזושהי עקבה בשלב האוראלי. פגשתי לפני כמה שנים חברה שלי מכיתה א', קוראים לה חן, והיא אמרה לי, אני כבר בכיתה א', ידעתי שאתה תהיה פרופסור לבלשנות. ושאלתי אותה, איך?
מה?
סיפרת, שמה, היית כותב סיפורים פלינדרומיים, זאת אומרת, סיפורים שאפשר לקרוא אותם מהסוף להתחלה. בישראלית, כן? היית כותב שירים דו-לשוניים, זאת אומרת, היית כותב נגיד שיר באיטלקית ובישראלית בו זמנית, ואפשר להבין אותו גם באיטלקית וגם בישראלית.
מדהים.
ליבי דואב, האשדה, אני קולט, כתה לדה, אני מלן. שירים מאוד ארוכים וכן הלאה.
רגע, אז מה שעכשיו אמרת,
כן, אז גם באיטלקית וגם בישראלית. ליבי דואב, האשדה, אני קולט קטע לידה, אבל באיטלקית זה ליבידו, אבה, אש, דה, אני קולט קטע לידה, אני מלא, זאת אומרת, יש איזו משמעות שונה לגמרי, כן?
כן.
אבל זה אותה...
הצלילים.
הצלילים הם אותם צלילים בדיוק, וכמובן אפשר לעשות את זה
בקלות. ומייצרים משמעות אחרת בשתי שפות שונות.
בדיוק. אז היא טענה, וזה דבר שראיתי בעצמי, אפשר להגיד שבגיל 4 חשבו שאני אהיה מתמטיקאי, כי באמת הייתי מאוד חזק במתמטיקה, והיה לי מורה, אפשר להגיד מנטור, כן, לא משלמים לו, חבר כזה, שימשון דניאלי, והוא היה מלמד אותי כבר לבגרות של 3 יחידות, יודעת, לפני בית ספר יסודי הייתי, ואז הרגשתי שמתמטיק חסר ללב, ולעומת זאת בשפה יש לב, כי שפה זה משהו שקשור לכל האנשים שמדברים, למעשה כל בן אדם, למעט מקרים נדירים ביותר, נולד כדי לדבר. לא נולדנו כדי לכתוב, לא נולדנו כדי לקרוא, נולדנו כדי לדבר. זאת אומרת, זה מה שמאפיין כמעט את כל האנשים בעולם, שאנחנו מסוגלים לדבר. אל תשכחי שרוב השפות בעולם חסרות כתב. זאת אומרת, אם יש לנו 7,000 שפות, יותר מ-3,500 שפות חסרות כתב באופן טרדיציונלי, באופן מסורתי. כמובן, אני כותב בנגלה כיום, אבל השפות הבוריג'יניות אין להן כתב.
כן.
זאת אומרת, זה דבר מודרני. אנחנו,
כן. אז אתה, כשאתה כותב, אגב, את הבנגלה היום, אתה עושה את זה עם אותיות לטיניות?
כן, כן. אבל לעומת זאת, בתאילנד, אני עובד גם בתאילנד, אני עובד בכל העולם, אבל בתאילנד השפות שם משתמשים בכתב תאילנדי.
Mm-hmm.
כי הממשלה לא רוצה ש... נשתמש בכתב או בכתב רומני, כן? הם רוצים כתב תאילנדי, כן. כי הם פוחדים כאילו שזה יחליש.
מקומי, שיהיה מקומי, כן. כן שלא התערבבו.
למרות שהרבה פעמים זה חסר היגיון בלשני. מכיוון שהרבה יותר קל היה לכתוב את זה בכתב ABC וכן. אז כן. זהו, אבל זה העניין של הפוליטיקה.
אז נמשכת, אתה אומר, גם מצאת שם לב, וגם יכול להיות שזה קשור דווקא להבדל הקטן הזה שהיה בגילאים צעירים,
כן,
שהשפה אבל... ברגיל ושאר המקצועות הגיעו
מגיל
מוקדם
צעיר,
יותר.
מגיל צעיר אהבתי להשוות בין שפות... אני זוכר שכשלמדתי בבית ספר בינלאומי באיטליה בגיל 16, זה נקרא United World College, והצגתי את ישראל שם, אז הייתה לי רשימה כזאת, זה היה לפני דור הפלאפונים ולפני האינטרנט.
כן, כן, ברור.
וזה היה ב-87-89, והייתה לי מין חוברת ענקית שהייתי כותב כל מיני מילים, בסופו של דבר התברר לי שזה אוצר מילים בסיסי, שהיה בן אדם קוראים לו סוודש, מוריס סוודש, שהוא כתב על זה, לא ידעתי בכלל זה, אבל היה לי מין אוצר מילים בסיסי, איך אתה אומר את זה, איך אתה אומר את זה, בכל השפות של הקולג' הזה, 90 שפות.
וואו.
ותמיד ידעתי, ואת יודעת, גם בצבא התעסקתי עם שפות, ו... באוניברסיטה הלכתי גם לפילוסופיה ולדברים אחרים, אבל בסופו של דבר חזרתי למה שתמיד היה קלי איתו, אחי, וכזה מין חלק ממני. זה מה שאני עושה.
אני רוצה שעכשיו נדבר על מה שאתה קורא הישראלית, ואנחנו נצטרך להסביר מה היחס בין עברית לישראלית, ולמה השפה הזאת שאנחנו משתמשות ומשתמשים בה ביום יום מקבלת את השם ישראלית כשאתה מדבר עליה. אז מה זה היחס הזה בין עברית לישראלית מבחינתך?
שמי, קודם כל לגבי השם, כמה ימים לפני שהוצאתי את הספר ישראלית שפה יפה, המובד שלח לי את העטיפה.
כן.
ובצד אחד כתוב ישראלית שפה יפה, ויש תמונה של ישראלית יפה, בחורה יפה, שאני לא יודע מי היא אגב. ובצד השני היה כתוב, צוקרמן הוא פרופסור לבלשנות באוניברסיטת קווינסלנד, אז הייתי עוד בקווינסלנד לפני שעברתי לאדלייד. זהו ספרו הראשון בעברית. ואמרתי, יש פה נון סקוויטור, זאת אומרת, סתירה בגוף הנושא, איך זה יכול להיות? התקשרתי לעם עובד, ואמרו, אני לא מוכן שיצא ככה ספר. ישראלית שפה יפה מצד אחד, וזהו ספרו הראשון בעברית מצד שני. אז הם נתנו לי אולטימטום, והם אמרו, אנחנו, יש לך או שתקבל את זה כפי שזה, או שנכתוב, זהו ספרו הראשון בישראלית, וספרו האחרון בעם עובד. בסוף הייתה איזושהי פשרה, ואת יכולה לראות את זה בספר, כתוב, זהו ספרו הראשון שרואה אור בישראל.
או.
שאלה, אני חושב, יעל את רם. את יודעת מי זאת יעל? בתרגום של זלקינסון, יצחק זלקינסון מסוף המאה ה-19, רם ויעל זה רומיו וג'וליאט. הוא תרגם את זה כרם ויעל, כמו שהוא תרגם את ETL הקושי לאותלו, כן? ETL. ויעל שואלת את רם, what's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. מה חשוב השם? נקרא לזה שושנה, נקרא לזה ורד, זה יהיה לזה אותו ריח, כן? אבל זה נכתב על ידי מחזאי מאוד מפורסם, שמעמר אל-קדאפי, שהיה שליט לוב, התייחס אליו כשייך זביר. זאת אומרת, מעמר אל-קדאפי חשב ששייקספיר היה שייך זביר. השם כן חשוב. אמר קונפוציוס, שכתב את האנלקטים שלו כשהתנך נכתב ונשלם במאה החמישית לפני הספירה, הוא כתב, פייה ג'אנג מינג הוא, פייה ג'אנג מינג הוא. זה אומר, בסינית עתיקה, הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לתקן שמות. לתקן שמות. עכשיו, הוא התייחס לפוליטיקאים במיוחד. פוליטיקאי בא, תחליף את השמות. אל תשאיר את השמות. ואני יכול לתת לך אלפי דוגמאות של פוליטיקאים שמחליפים שמות. זאת אומרת, הפוליטיקאים יודעים איך להשתמש בשפה ככלי. למשל, באוסטרליה, איכן שאני גר, יש, נקרא לזה, משרד לענייני הגירה. אז פעם קראו לזה, אז עכשיו הייתה ממשלת שמאל, קראו לזה המשרד לענייני רב תרבותיות. עכשיו יש ממשלת ימין, אז זה כתוב המשרד לביטחון של הגבולות. ביטחון גבולות. זאת אומרת, את רואה שכל פעם משנים את השם כדי להעביר איזשהו מסר. והמסר במקרה כשהשמאל היה זה רב תרבותיות, אנחנו אוהבים מהגרים, יש לנו כל מיני...
אפשר לקלוט, להטמיע וזה... בחברה וכו'.
בדיוק, ועכשיו לעומת זאת זה המשרד נגד ההגירה, כן? זאת אומרת, אסור לנו...
שמירה על הגבולות.
שמירה על הגבולות.
ועל האחדות. זאת אומרת,
אבל זה שינוי של שם, ואת יודעת, שינוי של שם יכול גם לעלות המון כסף לפעמים, צריך להחליף את כל השלטים, האם...
לוגו, כן. לוגו.
זאת אומרת... שהשם כן חשוב, היה United Nations...
אז למה ישראלית זה חשוב?
בדיוק.
מה יש בישראלית?
אז לכן אני חושב שהישראלית זה שם מאוד מאוד חשוב, כי אם הייתי ממשיך לקרוא לזה עברית, אז אנשים אמרו, אוקיי, בסדר, אז עברית עם קצת השפעות מיידיש, הוא מדבר על היידיש, הוא מדבר על רוסית. אני למעשה טוען טענה מאוד מאוד שונה מהתזה... הקלאסית. התזה הקלאסית אומרת, אנחנו מדברים את שפת ישעיהו, הנביא, כמובן לא ישעיהו ליבוביץ', ובסוגריים עם טעויות. עכשיו, למה אני כותב בסוגריים עם טעויות? כי התרביץ ללשון העברית, כפי שאת יודעת, או נגיד פסיקופטים כמו אבשלום קור, זאת אומרת מלשון פסיק, אנשים שאומרים, אל תאמר הון עתה כמו הון עתק, זאת אומרת, מהקהילה הוודייקית. את יודעת מה זה וודייק? היה איזה מין כזה חוברת שהיו לומדים לשון ממנה, ספר, קראו לזה וודייק. אל תאמר הון עתק, אמור הון עתק. קצת על אבשלום קור כזה. אל תאמר 10 שקל, אמור 10 שקלים. אל תאמר פטיש 5 קילו, אמור פטיש 5 קילוגרמים. אל תאמר יש לי את הספר, אמור יש לי הספר. אז אנשים מהקהילה הוודייקית, לא יקית, אלא הוודייקית, הם מוסיפים עם טעויות, והם יגידו לך, נגיד יוסי שריד, זיכרונו לברכה, שהעם הישראלי זה הספסוף של דפרים, אני מצטט, שמקשקש בתחת, אני מצטט, מיוסי שריד. את יכולה לגלגל את זה או לגגל את זה. זאת אומרת שהתזה היא שאנחנו מדברים את שפת ישעיהו עם טעויות. האנטיתזה היא שאנחנו מדברים יידיש עם מילים עבריות, ואני בעצם מכניס פה איזה סינתזה, אנחנו מדברים גם עברית וגם יידיש, יש לה ישראלית מספר הורים בו זמנית, לכן הישראלית היא רב הורית במובן שיש לה מספר הורים, היא מרובת הורים, לא מרובת ילדים, ו... היא איננה התוצאה של אבולוציה אורגנית של העברית, שקיבלה השפעה משפות זרות, אלא מלכתחילה, מסוף המאה ה-19, מ-1886, כשהתאמר בן אבי פוצה את פיו, אחרי 1750 שנות, נקרא לזה יפהפייה נרדמת, או מת מהלך, איך שהתוצאה, הישראלית היא תוצאה לא של אבולוציה אורגנית, אלא של גנזה, היברידית. מה זה גנזה היברידית? הישראלית איננה המשך אורגני של העברית, כי העברית הייתה שפה מתה.
לא דיברו אותה, לא לכך
דיברו אותה כשפת אם.
כן.
וכמובן, כפי שצ'ומסקי טוען, ובכך הוא צודק, כשאדם מדבר שפת אם, משהו אחר נדלק במוח. זאת אומרת, כשאת מדברת ישראלית, מה שנדלק אצלך במוח, זה שונה מאשר כשאת מדברת, נגיד, זאת אומרת, יפני.
שפה שרכשתי אחר כך.
בדיוק. ואני מכיר אנשים שלצערי קיבלו שבץ. וגרים באוסטרליה, וחזרו לשפה המקורית שלהם, כמו גרמנית, אף אחד לא מדבר סביבה, ולא מדברים מאנגלית.
כן.
למה? למה זה קרה? כי השפות בשבץ, השבץ בעצם הרג את השפות הפריפרליות, אלה שנרכשו
בשלבים מאוחרים,
בשלבים מאוחרים אחרי נקרא לזה שלב ההתבגרות. כי את יכולה עד גיל 11, 12, 13, נגיד עד גיל הבגרות, לרכוש גם 5 שפות אם. נגיד לילדים שלי יש 3 שפות אם.
איזה יופי.
כן.
איזה כיף.
מדברים גם ישראלית, גם אוסטרלית וגם מנדרינית.
אתה ממש מתעקש על זה, הם לא מדברים אנגלית, הם מדברים אוסטרלית. הם מדברים, מקודם שדיברת על חומסקי, שאגב אתה קורא לו צ'ומסקי, שגם על זה אפשר לדבר, אני מניחה פרק שלהם.
צ'ומסקי הוא צ'ומסקי, אביו הוא חומסקי. את יכולה גם לשאול את נועם, הוא אומר, אני צ'ומסקי, אבא שלי זה חומסקי. זאת אומרת, כי אביו זה זאב וויליאם חומסקי. אבל הוא צ'ומסקי, זאת אומרת, הוא כבר שינה למעשה, יש שם איזושהי מוטציה.
כן, וגם כשאתה מדבר עליו, אתה אומר, הוא מדבר אמריקנית, הוא לא מדבר אנגלית.
צ'ומסקי מדבר אמריקאית, נכון, את שומעת, יש לנו מבטא כזה אמריקאי עם נזליזציה קצת, שאני כבן אדם שבעצם גדל, מה זה גדל, את כל התארים הגבוהים שלי עשיתי באנגליה, אז אמריקאית זה שונה מאשר הבריטית. נגיד, אשתי היא במקום משנחאי, ויש לה מבטא סיני-בריטי, לא מבטא סיני-אמריקאי. אז את יכולה להגיד שנגיד, המבטא שלי באנגלית הוא כמובן לא מושלם, אבל יש לו השפעה בריטית, מכיוון...
כן.
אבל הוא משמש כזה, את יודעת, כי הישראלים יש להם מבטא מאוד גרמני באנגלית, כן. בניגוד לנגיד מבטא ערבי. הישראלים בדרך כלל חושבים אולי עם הולנדים או גרמנים.
מוזר.
כי המבטא שלנו זה מבטא יידי, פר אקסלנס. אנחנו מדברים ישראלית במבטא יידי.
אז הנה, אז אנחנו חוזרים שוב לגישה שלך שאומרת שיש כאן איזושהי החלאה. זה לא רק מושפע, העברית לא רק מושפעת מהיידיש, והיא לא רק איזה עברית עתיקה עם קצת שיפורים, אלא זה שני הדברים ביחד.
נכון. זאת אומרת שהדקדוק הישראלי יונק לא רק מן העברית, אלא בו זמנית גם מן היידיש. ולכן כשבן אדם אומר 10 שקל, זה דקדוקי בעליל. לא צריך לתקן בן אדם שאומר פטיש 5 קילו. לא צריך לתקן בן אדם שאומר כואב לי הבטן. לא צריך לתקן בן אדם שאומר אני עובד את פקידה. לא צריך לתקן בן אדם שאומר 2018.
במקום 18.
במקום 2018.
18, כן.
יש לי ידידה בפייסבוק, טלי רובינשטיין, והיא אמרה שהיא מאוד מאוד שמחה ש-2018 מאחורינו, כי נמאס לה לשמוע כל הזמן 2018, עכשיו זה יהיה 2019, זה כאילו פחות...
אבל גם ב-19 צריך להגיד הוא. הוא 19.
אבל יודעת שבישראלית רק אופרה חזה אומרת, בא לי בימים הוא בא לי בלילות. זאת אומרת, פרחה מצויה לא תגיד, בא לי בימים הוא בא לי בלילות, בא לי לצוק אני פרחה. בשיר הרי את יודעת, היא אומרת, בא לי בימים הוא בא לי... זה מאוד צורם לי. זאת אומרת, צורם לך מה שאומרים לך שצריך לצרום לך. זה לא שצורם לך באמת. לכן, הישראלים הם בעצם מהעדה ודייקית. שתפו להם את המוח, עשו להם אינדוקטרינציה יומם וליל. ולכן, אפילו אני מדבר ב-18 ילדים, 18 ילדות, למרות שמבחינת הישראלית, מכיוון שהיא יונקת גם מן היידיש וגם מהרוסית, גם מהפולנית, בכל השפות האלה אין הבדל בין זכר לנקבה בשם המספר. זה הרי די ברור לך, נכון? ביידיש לא אומרים נגיד צן שקל ופתאום אומרים צנה בשביל נקבה. זה צנה רנה זה משהו אחר, זה צנה ורנה. כאילו זה לא, אין צנה במובן של עשרה. הרי כל העניין הזה זה עניין הזוי לחלוטין. בעברית, לא בישראלית. למה אומרים 10 שקלים? את יודעת מה זה 10? זה זכר או נקבה?
זכר?
לא.
10.
לא, בוא נגיד אסיר. אסיר זה זכר או נקבה? נגיד משה קצב.
אוקיי, זה זכר.
זה זכר.
כן, זה זכר.
ונגיד אסירה?
נו, אז נקבה.
נגיד אשיר, נגיד מה שמו אדלסון. זכר.
כן.
אריסון, אשירה.
כן.
10, זכר. 10, נקבה. יש שם את ההי שמראה לך...
אז למה זה התהפך במספרים?
נכון. עכשיו שימי לב, אפילו המורות והמורים ללשון, והמורים והמורות לתנך, מלמדים אותנו בטעות שעשרה זה זכר. לא, 10, בעברית. אני מדבר לשיטת העברית, זה נקבה. למה שמים את ה10 יחד עם הגברים? הרי זה מוזר. למה שמים את הנקבה? ולמה שמים את ה10 שזה זכר עם הנקבות? זה מוזר מאוד. ובכן, מדובר על איזושהי תופעה שמית, אפרו-אסיאטית, אגב, מעבר לשמיות, נגיד, זה קיים גם בסומלית, שהיא שפה אפרו-אסיאטית. זה תופעה של, נקרא לזה כיתוב מגדרי, או כותביות מגדרית, שדווקא שמים את הזכר עם הנקבה, ודווקא את הנקבה, שם המספר הנקבה עם הזכר. למה יכול להיות שמדובר על איזושהי אמונה תפלה? את יודעת, דת היא מלאה באמונות תפלות.
זה הסבר? ככה זה קרה?
זה היפותזה. זאת אומרת, את היית פעם בבית כנסת כשהרב סופר מניין? הושע את עמך וברך את נחלתך ונשם ורעם עד עולם. כן? ככה הוא סופר. הוא לא אומר 1, 2, 3, 4. למה לא? או שהוא אומר לא אחת, לא שתיים, לא, או
למה?
אלף,
למה זה בית... גם איזה שהם מונח שאסור לספור?
אסור לרב לספור את ה... זה, יש פה עין הרע. Mm-hmm. כשדוד בתנך, אתה יודע, יש סיפור שדוד מונה את החיילים, ואז בעצם, אז בניגוד למה שצריך, כן? ונענשים על זה. זאת אומרת שיש איזושהי אמונה תפלה, וזו היפותזה שאני אומר לך שזאת הסיבה לקוטביות המגדרית, אל תתפסי אותי במילה. שבעצם כתוצאה מאמונה תפלה, כשאני שלחתי את החיילים לפני 30 שנה למלחמה, אז הייתי סופר אותם כאילו היו בחורות. עשרה... כן? עשרה החיילים, למרות שעשרה זה בחורות בתור.
כן, כן, כן.
ואז נוצרה הכותביות המגדרית הזאת. עכשיו, בסומלית זה גם קיים. זאת אומרת שיש פה, נגיד, סומלים בארץ, כן? הם מדברים הרי שפה אפרו-אסיאטית, שהיא כמו עברית, שהיא שפה אפרו-אסיאטית. הרי אל תשכחי שהעברית באה מהכנענית, שבאה מהפרוטו-שמית. אבל הפרוטו-שמית באה מפרוטו-אפרו-אסיאטית, שזה כולל, לפי אילן היוחסין, שזה מה שאנחנו משתמשים בו באופן מסורתי, אבל כמובן אני יצא תיגר כנגד אילן היוחסין, כן. כשאני אדבר איתה בהמשך. אבל לפי אילן היוחסין, אז יש לנו גם את השפות השמיות, גם את השפות החמיות, גם את השפות הקושיטיות שכוללות את הסומלית, גם את השפות הברבר, למשל במרוקו ובאלג'יריה, גם את השפות המצריות, המצרית, לא ערבית מצרית, אלא מצרית, כן? וגם את האומותית. זאת אומרת, כל השפות האלה באו לפי אילן היוחסין ממקור אחד. לכן, הקוטביות המגדרית הייתה קיימת בשפות אפרו-אסיאטות. היא לא קיימת בשפות כמו יידיש, ברוסית, בפולנית. מכיוון שהישראלית יונקת בו זמנית מן העברית ומכל השפות האלה, הרי שאין סיבה שאנחנו נאנוס, או נאנוס, כן? או נכפה את הדקדוק של העברית על הישראלית, כפי שעושים פסיקופטים כמו אבשלום קור. זאת אומרת, מה שאני טוען זה שאבשלום קור, בעצם, או כל, נקרא לזה, hardcore grammarian, hardcore במובן של פנאטי, מכריחים את הדובר הילידי שיש לו דקדוק בתוך הראש, והדקדוק הזה הוא מושלם. אף אחד לא אומר מכונית גדול. אין דבר כזה. לא שמעתי דובר ישראלית שאומר מכונית גדול. כולם אומרים מכונית גדולה. אף דובר ישראלית לא אומר מכוניות גדולה. למה לא? כי לישראלית יש חוקים מאוד ברורים, אבל 10 שקל זה לפי החוקים של הישראלית. זה לא טעות. לכן, אנחנו צריכים להגדיר מחדש מה טעות ומה לא טעות. כל מה שדובר ישראלית אומר, כמובן, הכל זה עניין סטטיסטי. נגיד, את אומרת לי, תשמע, אני פגש איזה מישהו שאומר מכונית גדול. והוא לא הולך עלייה חדש מרוסיה, כן? אז נצטרך לעשות שוב איזושהי סטטיסטיקה. הרי שפה זאת הכללה.
אז רגע, אתה בעצם אומר שהשפה היא הדגימות מהשטח, וכך אני יכולה... הדגימות מהשטח יחייבו שאני אצליח להוציא מהן מתודה או מעין שיטתיות, חוקיות לשפה המדוברת?
בדיוק. מה שמעת גיל כרגע זה... תובנה מאוד מאוד חשובה בבלשנו. בלשן, בניגוד ללשוני, כדוגמת אבשלום קור, התרביץ הלשון העברית,
מה, גם
הלאה.
כאן, כל מי שמפקחים ומפקחות עלינו.
זה, תשמעי,
זאת... בתאגיד השידור הישראלי.
אני לא רוצה לחתוך את, לחתוך את הענף שעליו את יושבת, אבל אני נגד עריכה לשונית בשפת הדיבור. אני כן חושב שיש הבדל בין שפת הדיבור שהיא שפת אם, לבין השפה הכתובה שאיננה שפת אם. זאת אומרת, אין לי שום בעיה עם רוני סומק, או עם עמוס עוז, זיכרונו לברכה, או עם מאיר שלב, שיחליטו בשבילנו כיצד לכתוב. ושיהיו לך, נגיד, כל מיני אורחות לשוניות, או אורחות לשון, או אורחים לשוני... או אורחי לשון, שהם יחליטו איך לכתוב, האם אכתוב מכיוון שם, הועיל ו, או על מנת ש, או כדי ש, וכן הלאה. ואין לי בעיה שנגיד, הרי אורחי דין יש להם שפה משל עצמם, יודעת, אז אין לי בעיה שמישהו יעשה להם הגהה. אבל כשמדברים, מדברים בשפת האם הילידית, ואין לאף אחד סיבה לתקן אותך. לכן, כשאני מדבר איתך עכשיו, באופן ספונטני לחלוטין, אז אני חושב שזה הרבה יותר כמו דיבור, למרות שזה ברדיו וכן הלאה, מאשר כמו כתיבה. לכן אין שום סיבה שיהיה איזה פסיקופת שיגיד לך, את אמרת כשראיינת את גלעד, את אמרת, במקום להגיד ככה, אמרת ככה, ובפעם הבאה צריך, אני חושב שזה לא צריך להיות כך. לגבי קריאת החדשות, אז כשקוראים חדשות ברדיו, שמתי לב שזה לא דיבור, זה בעצם כמו כתיבה.
קריינות שכזאת.
זה קריינות, זאת אומרת, הם לא מדברים באופן ספונטני.
לא.
אז פה אפשר לדסקס, לא אכפת לי כל כך.
כן, אולי זה מעין שלב ביניים.
בדיוק, זה קצת כמו שלב ביניים. זה כמו שאני, כשאני כותב אימיילים, וכשאני כותב בוואטסאפ, זה לא כתיבה, זה דיבור. אני כותב ממש כמו דיבור, לכן אי אפשר לשפוט אותי. אני חושב גם מבחינה משפטית, זה לא בסדר ששופטים כתיבה, נגיד, בוואטסאפ, כאילו זאת הייתה כתיבת מכתב, כי את יודעת, את מדברת כמו ככה, בלי האינטונציה, אבל לכן, נגיד, כל מיני, אני יודע שהיום יש, את קונה בית ומישהו כתב לך בוואטסאפ איזה משהו, את יכולה לתבוע אותו על משהו כתב בוואטסאפ.
וזה יכול לשמש.
זה יכול לשמש, אני חושב שזה לא בסדר.
ראייה או עילה, מעניין. אז אם אנחנו בכל זאת צריכים לשייך, למקם את הישראלית לאיזו קטגוריה, בתוך העולם הזה של הבלשנות, איפה היא נמצאת?
זו שאלה נהדרת. הישראלית איננה בת למשפחות השמיות, כפי שאני למדתי באוניברסיטה תל אביב וכן, אלא היא בת למשפחת שפות ההחייאה. מה זה אומר? שהתופעות שאני רואה בישראלית זהות לתופעות שאני רואה בכל שפות ההחייאה בעולם.
כמה יש?
יש כיום עשרות שפות החייאה. זאת מהפכה. זאת אומרת, אני אפשר להגיד, מרגיש שאני חלק ממהפכה. מה זאת אומרת מהפכה? אל תשכחי שהמאה ה-20 זה בעצם הסוף של כל הכיבושים של העולם החדש. זאת אומרת, יש לי חברים שחטפו אותם מהבית, הם הדור הגנוב של אוסטרליה, עד 1971, שזה שנת הלידה שלי. זאת אומרת, יש לי חבר, יש לי עשרות חברים, אבל יש לי חבר ספציפי שנחטף בסוף שנות ה-60, מהבית, מהאימא שלו.
כן.
זאת אומרת,
אנחנו נדבר על זה גם בהרחבה בפרק הבא.
כן, וזה בוא נגיד שהמאה ה-20 זה הסוף של הכיבושים של העולם החדש, של אוסטרליה, של אמריקה, של היום אני לא כל כך מכיר איים שעדיין לא נכבשו. יש פה ושם איזה משהו שמוצאים, את יודעת, ליד הודו, אבל בסופו של דבר אני חושב שהמאה ה-21 היא מאה של אנשים מבינים, וואו, רצחו לנו את השפה, אנחנו רוצים להתקשר, לעשות את מה שעשו בישראל, להחיות את השפה. אני מכיר עשרות החייאות שפה בעולם, ומה שאני רואה בישראלית זה בדיוק דומה למה שאני רואה שם. לכן הישראלית היא מיוחדת במינה במובן שהיא כיום שפה, שפת החייאה, שהיא השפה הרשמית של מדינה, וכפי שאת יודעת, היא השפה הרשמית היחידה במדינה הזאת, כי לאחרונה הורידו אותה ערבית.
כן.
בוא נגיד שאנגלית זה דה פקטו, וערבית זה חצי דה פקטו, נגיד בשלטים יש עדיין ערבית וכן הלאה. אני אישית חושב שכן צריך לעשות את מה שלי קואן יו עשה. לי קואן יו בסינגפור, הוא היה בן גוריון של הסינגפורים, הוא החליט שלסינגפור יש 4 שפות רשמיות, כמובן אנגלית, מנדרינית, תמילית ומלאית. ומה שהוא עשה עם מלאית זה דבר מדהים. כשאת למשל חיילת או נגיד קצינה גבוהה בצבא של סינגפור, כשאת אומרת שמאל ימין שמאל, או כשאת שרה את ההמנון, את שרה אותו במלאית, למרות שאת סינית. אין טייס מלאי, כולם סינים. הסינים שולטים בסינגפור, אבל הוא, מכיוון שהוא היה מקיאבליסטי, חכם, פיקח, הוא הבין שדווקא ניתן למלאית, שזה שפת האויב של מלזיה.
את המעמד?
את המעמד של שפת, של השפה הרשמית ביותר. זאת אומרת, הוא היה בן אדם חכם מאוד. אני פגשתי אותו, הוא נפטר לא מזמן.
מעניין.
ולכן, אני באופן אישי חושב שבישראל צריכים להיות כמה שיותר שפות רשמיות, כולל אגב יידיש, לדינו, זאת אומרת, שפות יהודיות שיש פה אנשים שעדיין מדברים, ולצערי ערבית יהודית, מרוקאית יהודית, עיראקית יהודית. כל השפות האלה שהן לא שפות באף מדינה אחרת, לפי דעתי, צריכות להיות שפות רשמיות בארץ. זאת אומרת, אני כן חושב שמעמד של שפה רשמית צריך להינתן לכל שפה כדי לעזור לה להישרד, לשרוד. ובאמת באוסטרליה השפות האבוריג'יניות אינן שפות רשמיות, אבל אני חושב שכן צריך להפוך אותן לשפות רשמיות.
אז שייכנו את העברית, את הישראלית, סליחה, למשפחה כזאת שאנחנו קוראים לה שפות של החייאה, כן? ואני רוצה לשאול אותך דבר אחרון לפני שאנחנו מסכמים את הפרק, האם הישראלית היא מעין מפעל מאוד ייחודי, שממנו אפשר גם ללמוד איך להחיות שפות אחרות? זה קרה לפני שהחיו את הישראלית, או ש...
קודם כל, עלית פה על נקודה מאוד חשובה. אני חושב שהישראלית היא אולי ההישג הגדול ביותר שלנו. ולכן, אני הייתי רוצה לראות כמה שיותר ישראלים, דוברי ישראלית, שלמדו בלשנות, שהם גם בלשנים, עוזרים למאות מיעוטים, מאות קבוצות אבוריג'יניות בעולם, בכל העולם, לא רק באוסטרליה, בדרום אמריקה, בתאילנד, בטיבט, במונגוליה, בהוואי.
גם בצפון אמריקה עדיין נשארו כמה.
בקנדה, כן. בצפון אמריקה, אני עובד גם בארצות הברית, וברזיל וכן הלאה. לעשות בדיוק את מה שאנחנו עשינו. דבר אחד כן יש בישראל שלא קיים עדיין שם, לפי מיטב הבנתי, וזה לאומיות. זאת אומרת, אין ספק שהלאומיות, הרי אליעזר בן יהודה היה פוליטיקאי, הוא לא היה בלשן. מבחינת בלשנית, הוא לא היה מתקדם כל כך. טוב, תשמעי, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, אז זה קצת חכם בלילה להגיד, לשפוט אותו במונחים של היום. זה כמו להגיד על ניטשה שהוא היה שוביניסט. כולם היו שוביניסטים, כמעט כולם. לא רק ניטשה, אז מה? זה לא... אבל הוא היה פוליטיקאי, הוא היה מדינאי, הוא הבין שבשביל לאומיות, כל תנועה לאומית צריך שלוש או שלושה דברים. אחד זה שטח, טריטוריה, אחד זה שפה, ואחד זה, נקרא לזה מורשת. מורשת הייתה לנו. לא משנה מה שלמה זנד אומר, הסבא וסבתא שלי או הרב סבאים שלי אמרו, בשנה הבאה בירושלים הבנויה. זאת אומרת, הייתה מורשת. בין אם הם יצאו מכנען, שבמקרה עשיתי בדיקת DNA ויצא שאני 3500, בא מפה, לפני 3500 שנה אני באתי מכנען, כן? אבל נגיד שהם היו איזה כוזרים שהפכו להיות יהודים, זה לא משנה, הם אמרו בשנה הבאה בירושלים, הייתה מורשת.
אז מורשת הייתה משותפת, כן.
לא הייתה טריטוריה, וזאת הציונות, החזרה עליה, ולא הייתה שפה משותפת לכל היהודים. לכן, בן יהודה הבין שצריך לעשות פה אחיה של העברית, למרות שהיה אפשר גם להחליט שהיידיש תהיה השפה של כל היהודים, אבל היהודים דוברי היידיש שנו את היידיש. בן יהודה שנה את היידיש.
אז הם העדיפו כבר להיפטר ממנה.
אבל הם לא הצליחו.
בוודאי, היא נכנסה פנימה אל תוך הישראלית.
בעצם הישראלית מראה לנו את הצדק הפואטי שיש בהיסטוריה. אתה שונא את השורשים שלך, השורשים המאוחרים שלך, אתה מנסה למחוק אותם כדי לחזור 2500 שנה לפני כן, אתה לא יכול. השורשים המאוחרים שלך עדיין קיימים. אתה זה שמנסה להתכחש להמשכיות היהודית, לא אני. אני דווקא אומר שהשפה הישראלית היא המשך של השורשים היהודיים בגולה. הרי מה זאת הציונות אם לא שלילת הגולה ושלילת הדת? ואני בעצם אומר ששלילת הגולה לא הצליחה, וכמו שאנחנו רואים, גם שלילת הדת הרבה פעמים לא הצליחה, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל אם אני מנסה לחזור לשאלה שלך, יש משהו באלמנט הלאומי של השפה שתהיה השפה הרשמית של המדינה שבדרך, שאיננו קיים באחיית הבנגלה, למשל, באוסטרליה. הם לא חושבים שאיר פנינסולה, חצי האי, תהפוך להיות מדינה אבוריג'ינית. אם הם היו חושבים כך, אני חושב שהסיכוי להחיות את שפת הבנגלה היה עולה. זאת אומרת, לאומיות כן מעצימה את ההצלחה מבחינה בלשנית של האחיית השפה.
מרתק. נסכם את הפרק. למדנו שבתחום הבלשנות אפשר לפתח תיאוריות שקשורות ליכולות של תפיסת שפה ורכישה של שפת אם, וגם אפשר לחקור, ללמוד ולהחיות שפות בשטח. לשם כך יש צורך בידיעת שפות גם ברמת הדיבור וגם ברמת הקריאה והכתיבה, כשלשפה הנחקרת יש כתב. דיברנו על הביטוי "השפה היא שער לתרבות". גישות מסוימות מבינות את הביטוי בצורתו החזקה ביותר. השפה ממש מבנה את המחשבה, ומכאן שהיא מבנה את המציאות. לכן מה שלא קיים בשפה, לא אפשרי במציאות של אותו אדם. אם אין צורת עתיד בשפתו של אדם, הרי שהוא לא מסוגל לחשוב ולתכנן את העתיד. גישות שונות מבינות את הביטוי בעוצמה חלשה. גם אם אין מילה מיוחדת לתיאור רגע מאוד מאוד מסוים, מובחן ומורכב, זה לא אומר שדוברי הילידים של אותה שפה לא יוכלו לחוות, להרגיש או לחשוב על הרגע המורכב הזה. אלא הם פשוט יעשו זאת בשימוש שונה במושגים. בלשנות השטח, אם כן, היא בלשנות שמחייבת עבודה עם אנשים, עם חברות מגוונות.
בסוף הפרק הזכרנו גם את הישראלית, השם שלך גלעד, לשפה שרובנו מדברים ומדברות, בשגרה. אתה קורא לה כך משום שהיא שילוב של העברית העתיקה, שלא דוברה כשפת אם 1750 שנים, עם שפות רבות, שקשורות גם לשפות האם של מחיי השפה, למשל היידיש. בגלל השילוב המעניין הזה, אתה מעניק לה שם חדש. החייאת השפה בישראל היא מפעל מרתק וגם מוצלח, שאפשר ללמוד ממנו הרבה על החייאת שפות בכלל, ואולי לעזור לחברות נוספות ברחבי העולם להחיות את שפתן. תודה רבה רבה לך על פרק ראשון בסדרה שלנו, פרופסור גלעד צוקרמן, ראש הקתדרה לבלשנות ושפות בסיכון באוניברסיטת אדלייד באוסטרליה, מחבר הספר ישראלית שפה יפה ומחיה שפות. תודה רבה גם לתמיר צוברי על הביצוע הטכני, איה חיות שכתבה את התחקיר, אני גיל מרקוביץ' ואנחנו נשתמע בפרקים נוספים של המעבדה. Rungi